תמיד איתי. חזקים, מחוברים, משדרים כל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. יהודים רבים בארץ ובעולם אומרים בבתיהם ובאמצעות הטלפון פרקי תהילים ומשניות ומקיימים שיעורי תורה לעילוי נשמתם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה השם יקום דמם. בבתי העלמין ברחבי הארץ נערכו לפני הצהריים טקסי זיכרון במתכונת שונה מבעבר בשל משבר הקורונה. נעל כך בדיווחו של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
ב-53 בתי עלמין צבאיים ברחבי הארץ נערכו בשעה האחרונה טקסי זיכרון. השנה מיוחדים שונים, עם השתתפות מצומצמת מאוד. בכל אחד מבתי העלמין היה נציג של הצבא בדרגת אלוף או תת אלוף, והחזן הצבאי הראשי כאן בהר הרצל, במקום שבו אנחנו נמצאים, סגן אלוף שי אברסון, אומר את תפילת אל מלא רחמים.
אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצה מנוחה נכונה על כנפי
השכינה. מעט מאוד משפחות הגיעו להר, ישנם עדיין משפחות שהתעקשו להגיע, והמשטרה לא עצרה באדם, ניסתה להסביר, אבל כיבדה את כל אחד ואחד מן האנשים שהגיעו לכאן. בשבוע האחרון עלו לכאן הרבה מאוד אנשים בנפרד, כל אחד בדרכו. החיילים חילקו להם נרות, שמו דגלון, פרח על כל מצבה, וגם הדליקו נר. והשנה בדגש מיוחד, כמובן בלי קהל, עם קהל מצומצם מאוד שנמצא כאן בהר הרצל, ועוד כאמור ב-52 בתי עלמין נוספים ברחבי הארץ. טקס מכובד, מכבד, אבל כאמור בלי נציגי המשפחות ובלי הקהל הגדול שתמיד היה נאסף ברחבי בתי עלמין ברחבי הארץ.
על פי החלטת הממשלה ומשרד הבריאות, בשל המאבק בקורונה, החל מהשעה 5 בערב יוטל סגר כללי על כל אזורי הארץ, שימשך עד אחרי יום העצמאות מחר ב-8 בערב. למהלך הסגר תתאפשר יציאה מהבתים לצורך הצטיידות בתרופות או בציוד חיוני בלבד, ללא מעבר בין ערים. לא ייפתחו חנויות לממכר מזון, והתחבורה הציבורית תפסיק את פעילותה החל מ-5 הערב ותתחדש ביום חמישי ב-5 בבוקר. כתבנו צבי טסלר מציין כי במסגרת החזרה ההדרגתית לשגרה בצל הקורונה, יקיים ראש הממשלה נתניהו מהיום ועד סוף השבוע הנוכחי דיונים מרחוק לאישור הדרגתי של חידוש הלימודים בישיבות למוסדות החינוך הממלכתיים לגיל הרך, ובחינת מתווה להחזרת המסחר בשווקים הפתוחים. על פי נתוני משרד הבריאות העדכניים שפורסמו לפני הצהריים, מספר החולים הידועים בקורונה בישראל עומד על 15,589 בני אדם, בהם 117 במצב קשה ו-94 מונשמים. מספר המחלימים מקורונה הינו 7,375, ומספר הנפטרים מהנגיף 208 בני אדם. כתבנו מציין כי הנתונים האחרונים מעידים על המשך מגמת הירידה במספר החולים קשה בקורונה ובמספר המונשמים ביממה האחרונה. בנוסף, דיווח משרד הבריאות על תשתית להגדלה משמעותית של בדיקות הקורונה בימים הקרובים. בית החולים רמב״ם בחיפה הודיע על שיפור קל במצבה של חולת הקורונה הצעירה בישראל, הילדה הדס בת ה-11 מביתר עילית, שהושפזה במצב קשה אחרי שהוא עברה במסוק מבית החולים פוריה בטבריה. בשתי בדיקות שעברה התברר כי אינה נושאת עוד את נגיף הקורונה, אך בשל הסיבוכים שגרם, שכאמור בטיפול בהם חל שיפור, נמשך הטיפול המוגבר בה כשהיא מורדמת ומונשמת ומצבה יציב, ורופאי המעריכים כי תשוחרר מבית החולים בקרוב. שמע לתפילה, הדס בת אורה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית בהיר עד מעונן חלקית ומורגשת עלייה בטמפרטורות, ועד כאן חדשות כל חי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכיבתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
וחזרנו אליכם לשעה השנייה של הבית ספר הגדול בעולם. אנחנו קצת קטנו את המוזיקה מוטי, כי היא קצת פחות מתאימה לאווירה ולסגנון של היום הזה. אנחנו כמובן מיד ב... מה אנחנו עושים עכשיו, נתי? בוא תזכיר לנו.
חבורת אמן.
חבורת אמן. אולי אתה זוכר גם איזה פרק?
19?
כמעט. 20? רואים שאתמול לא היית, יש לך פתק על ההיעדרות שלך אתמול? פרק 20, אכן. מיד נשמע את חבורת אמן. לא לפני שנזכיר לכם על הקונספט המיוחד של התוכנית מחר. ראשית, השינוי הוא בעניין של השעות. התוכנית מחר היא, נתי?
מ-9 עד 12 בצהריים.
מ-9 עד 12, אכן נכון. עכשיו, שני דברים מאוד חשובים. דבר אחד לבנים ודבר אחד לבנות. מחר אנחנו עושים בשעה האחרונה, כנראה בשעה 11, שהיא תהיה השעה השלישית והאחרונה למחר, אנחנו נעשה בר בי רב מיוחד לתוכנית של בית הספר הגדול בעולם של כל חי. ואת הדרשות הנפלאות אתם בעצמכם תגישו, תלמידי בית הספר הגדול בעולם. אבל כדי שנדע שאתם מסוגלים לזה ורוצים את זה, אז אתם פשוט צריכים להשאיר הודעה, להשאיר לנו הודעה. נתי, איפה להשאיר הודעה?
בתיבה הקולית של כל חי, 03-794-5081. 03-794-5081.
יפה. אז ב-03-794-5081, שם אתם משאירים הודעה, קוראים לי כך וכך, אני מעוניין מחר לעלות לברבי רב ולומר דרשה. הדרשה צריכה להיות לא גדולה, 2-3 דקות, אבל היא צריכה להיות ארוכה וכתובה היטב ומוכנה אצלכם בראש, ושתגיד אותה בצורה טובה, ואנחנו נעלה מאזין אחרי מאזין בעזרת השם. זה תזכורת לבנים, תזכורת לבנות. מחר יש אורחת מיוחדת, שפית בשם מירי זורגר, היא תכין איתכן בשידור חי, תכין איתכם פיצה, ככה מעדכנים אותי. מה שבקשו מכם, מה שבקשו ממני לעדכן אתכם להכין למחר, זה את המוצרים שצריכים בשביל להכין את הדבר הזה, שזה קמח, מים, כן, יש את זה בכל בית, שמן, מלח, רסק עגבניות, סוכר, שום, תבלינים, גבינה צהובה, זיתים, תירס, פטריות, נראה לי שהולך להיות פה מעניין וגם טעים, אז אם מחר תהיה איתכם בחלק מהזמן, בפינה מיוחדת, ותכין איתכם בשידור חי. וכעת, אנחנו ניגשים לחבורת אמן.
ועכשיו, חבורת אמנים!
חבורת האמן!
אמן, 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 אמן!
הפרק ה-20.
תפסנו אותך!
משך ירחמיאל בצברונו של הפולש, שרגלו האחת עוד הייתה מחוץ לחלון. השנייה התנדנדה באוויר המטבח מעל השיש, ואותה משך נתי. מנחם הדליק את הפנס שהיה בידו, ובאור שהיה עכשיו ראו כולם את פניו של הפולש. כן, זה היה יוסי. כולם תקעו עיניים המומות באפריים התאום וביקשו הסבר.
די!
צעק אפריים בקול, 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 ופתח את העיניים. הוא התעורר. אפריים שפשף את העיניים בחוזקה.
זה היה חלום.
אמר לעצמו, והציץ למיטה שתחתיו בקומותיים. יוסי שכב שם, ישן בשלווה. אותו לא פוקדים חלומות כאילו נוראים. זה רק הוא, אפריים, שלא מצליח עכשיו להירגע. אפריים התהפך מצד לצד בתוך השמיכה החמה, ושחזר שוב ושוב את פרטי החלום.
ברוך שהכל נהיה בדברוי.
שמע פתאום אפריים קול מהמיטה של יוסי.
אופס, הוא מדבר מתוך שינה, אז גם ליוסי יש חלומות מעניינים.
גיחך אפריים לעצמו, וחיוך ראשון לאותו הלילה עלה על שפתיו.
מעניין, אולי הייתי צריך לענות אמן על הברכה שברך יוסי בחלום.
אפריים לא התעצל. הוא נטל ידיים, תקע רגליים בנעלי הבית הפרוותיות, ודשדש למגירה שלו. יש שם דף כזה של הלכות חשובות בעניית אמן שהכין להם ירחמיאל. הוא רפרף על ההלכות במהירות, ובסוף מצא את מה שחיפש. השומע את חברו מברך מתוך חלומו בשנתו, לא יענה אחריו אמן. היה כתוב שם בשורה ה-40 בערך. אפריים שמח. הנה, הוא נהג כראוי. זה נקרא שהוא יודע הלכות עניית אמן אפילו מתוך השינה, לא? בעיה אחת נפטרה, ואפריים חזר למיטה. לא, לא לישון. לא היה נראה לו שיצליח להירדם כל כך מהר אחרי חלום נורא כזה. הוא רק רצה להמשיך לחשוב שם, מתחת לשמיכה, למצוא פתרון.
אסור שהחלום הזה יקרה במציאות,
הודיע אפרים לעצמו.
אסור,
הוא קבע. אז מה אפשר לעשות?
הלוואי שתיסגר כבר חבורת אמן,
הוא מלמל.
מי צריך אותה בכלל? אני לא יכול לסגור את החבורה,
ידע אפרים.
אין לי שום דרך לעשות זאת, אבל אני יכול לעזוב אותה.
המחשבה החדשה שעלתה בראשו הייתה אמיתית ומבהילה. נכון, זה לא יפתור את כל הבעיות, אבל לפחות חלק מהן, וגם כך אולי כן תיסגר החבורה לבסוף. חבורה של שני ילדים אין באף ספר, ולא בטוח שנתי ומנחם ימצאו לו מחליף שימצא חן בעיניהם.
אולי אברמי, אולי אביש, אולי אליעזר.
ניסה אפרים לחשוב על ממלאי מקום ששמה משתבץ טוב בראשי התיבות של שם החבורה. הוא כמעט קינה במי שיצטרף במקומו לחבורה הסוערת ויהנה לו עם ירחמיאל. אבל היה בטוח שזה מה שהוא צריך לעשות. החשדות ביוסי רודפים אותו ביום ובלילה ולא נותנים לו מנוחה. החבורה הזאת לא מתאימה לאח של הפולש ודי. עכשיו, אחרי שהחליט מה עליו לעשות, חזר הלב של אפרים לדפוק בקצב הרגיל, וגם הנשימות נהיו מסודרות ורגועות. הוא התרווח על המיטה, עצם שנית את העיניים, ושקע בשינה עמוקה ושלווה, כזאת שכמוה לא הייתה לו בימים האחרונים. הוא רק צריך למצוא תירוץ מספק שאותו יסביר לירחמיאל, לנתי ולמנחם, וזהו, הוא בחוץ.
ועד כאן הפרק ה-20. להתראות בקרוב, בפרק הבא.
כן, מאזינים יקרים, זה היה חבורת אמן פרק 20, בעזרת השם מחר, פרק ה-21. לפני שאנחנו נגיע לפינה שלנו, הפינה החדשה, פינת משנת הדף עם הרב אשר קובלסקי, אנחנו נבקש עם האורח שלנו, שאולי הוא כבר לא אורח, הוא כבר חלק מהפאנל של התוכנית, הרב אפרים וייס, אני רוצה לשמוע ממך עוד כמה מילים. פתחת דברים כל כך יפים ומחכימים על הדברים והפעולות שאנחנו עושים לעילוי נשמה, אז הסברת לנו את העניין של נר נשמה, הסברת לנו את העניין של לימוד המשנה. אני רוצה שתיגע בכמה שאנחנו יכולים לגעת בעניין הזה של קדיש.
מספרים על הסבא מסלבודקה, רבי נתן צבי פנקל, זכר צדיק לברכה, שבתוך השנה לפטירתו, הוא התגלה בחלום לבנו וביקש ממנו, שלח לי חבילות. הכוונה היא כמובן לחבילות של תורה ומעשים טובים, חבילות של קדיש ומשניות, כי כל הדברים הללו גורמים נחת רוח לנפטר. ידועה ומפורסמת אמירת הקדיש, המעלה שלה שאומרים אותה, זה מעין הכרזה בקל עם, התגדל והתקדש מי רבה, קידוש השם, שיהיה שמו של הקדוש ברוך הוא מהולל בעולם. כתוב בקבלה שהקדיש נאמרה בשפה הרמית, ולמה? היות והתפילה של הקדיש היא שבח נפלא לקדוש ברוך הוא, וכדי שהמלאכים שהם נושאים את התפילות שלנו לשמיים לא יקנאו באומרי השבח, לכן תקנו אותה בארמית, כדי בגלל שהמלאכים לא מבינים ארמית, ואז במילא הם לוקחים את התפילה שלנו של הקדיש לפני כיסא הכבוד, אבל התפילה הזאת היא מגיעה ללא תיווך של המלאכים. זאת היא מעלת הקדיש בין השאר.
יישר כוח, הרב אפרים וייס. אכן, שלח לי חבילות. המשפט הידוע, ועכשיו אני שומע שזה בשם הסבא מסלבודקה. אנחנו שולחים חבילות עם מעשים טובים שאנחנו עושים. אז כמו שדיברנו, המעשים הטובים, דיברת על נר נשמה, דיברת על קדיש, וגם דיברת קודם על המשנה. אז זה הזמן לעבור לפינה החדשה וכבר הקבועה שלנו. בבקשה.
ועכשיו, משנת הדף. המשנה היומית על פי סדר הדף היומי.
בהגשתו כמובן של מכובדנו הרב אשר קובלסקי, מוציא לאור האלון הכל כך פופולרי, פניני פרשת השבוע, שלום לך רב אושר.
שלום לכם אשר גרייזר, שלום לכם הרב פנט. אנחנו היום נזכה ללמוד את המשנה היומית, ונקדיש את לימוד המשנה לאותם נשמות קדושות שמסרו את נפשם על קידוש השם, שכידוע שמשנה זה ראשי תיבות, העליתה מן שאול נפשי. לימוד המשנה זה מה שמעלה את הנשמה להיכל יותר גבוה, אז אין זכות גדולה מזו שאנחנו זוכים היום ללמוד ברבים את המשנה מתוך ספר משנת הדף.
רגע, הרב קובלסקי, מה המקור של הראשי תיבות הכל כך נפלאות של העליתה מן שאול נפשי, שזה משהו מיוחד ביותר מה שאמרת עכשיו?
ראיתי את זה לפני דקות ספורות, אבל לא זוכר.
לא ראית את המקור.
את המקור, אבל זה מובא בשם צדיקים, שזה הכוח של לימוד המשנה, שבעצם מעלה את הנשמה למקום הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה עד היום.
אתה יודע מה, לפני שתתחיל במשנה, יש לנו פה היום אורח באולפן, מחנך דגול, הרב אפרים וייס, שדיבר קודם על מעלת לימוד המשנה, והוא סיפר על רבי עקיבא איגר, שמי שנמצא בעולם הישיבות, היה בעולם הישיבות, יודע מה המשמעות של מילה של רבי עקיבא איגר, של צריך עיון או צריך עיון גדול. וכשרבי עקיבא איגר הולך לבית עולמו, מה הוא מבקש? תלמדו את הש"ס ראשונים ואחרונים ותפלפלו? לא. הוא אומר, אם אגבה, אני מצטט את מה שהרב וייס ציטט קודם, יודיעו את פטירתי בעיתונים, עם ההערה, שאני מבקש את תלמידיי וחבריי ללמוד במשך השנה הראשונה, כל יום ויום, פרק אחד משניות לזכות את נשמתי. אותה נשמה של רבי עקיבא איגר, שאין לנו מושג בגדלותה, שעמלה והתייגעה בתורה במסירות, המיתה את עצמה באוהלה של תורה, בסופו של דבר, רבי עקיבא איגר מבין בהשגתו הגדולה, שמה שיעזור לו שם למעלה, זה המשנה. אז עם הדברים האלה, ואני מחבר למה שאמרת, השם העלית מן שאול נפשי, ראשי תיבות משנה, אז אנחנו עכשיו שומעים את המשנה.
אני באמת ראיתי כרגע שמביא איזה שוט פרי השדה. זה אחד מהשוטים הקדמונים, שהוא זה שמביא את הראשי תיבות, העלית מן שאול נפשי.
טוב, עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, אנחנו כולנו, כל המאזינים, קוראים אוזן ורוצים לשמוע את המשנה היומית.
אוקיי, אז אנחנו היום לומדים את הסוגיה שעוסקת במלאכה שהתורה אסרה בשבת קודש להוציא חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים, ואנחנו עכשיו נעסוק מהו השיעור שכל דבר ודבר, שאם אדם הוציא שיעור כזה, כמות כזו בשבת, אז הוא בעצם עבר על איסור מלאכת ההוצאה. אז המשנה מחלקת כל מוצר ומוצר לפי הרגלו שרגילים להוציא ולהכשיל כמות שכזו. לדוגמה אומרת המשנה, אדם שמוציא תבן, מה הכמות של קש שיבולים שאדם מוציא בשבת, שאם הוא הוציא את זה, אז הוא בעצם עבר על איסור מלאכת הוצאה. אומרת המשנה הקדושה, פרק ז' משנה ד' מסכת שבת, המוציא תבן, השיעור הוא כמלוא פרה. כמה תבן שכשהפרה מכניסה אותה לפה, כמות כזו ממלא את פי הפרה, זהו הכמות הנחשב שאם אדם הוציא אותה בשבת, הוא עובר על איסור של מלאכת הוצאה. ובכן, אם אדם הוציא עיצה, מה זה עיצה? עיצה זה תבן של קטניות, שזה מאכל לגמלים. מהו הכמות של מלאכת ההוצאה? כמה שהגמל ממלא את הפה בעיצה, בתבן כזה, זהו הכמות הנדרש שאם אדם הוציא כמות שכזו, הוא עובר על מלאכת תוצאה. ובכן, אמיר, אמיר זה חלק עליון של הקשיבולים, שהוא חלק יותר רך, שהוא בעצם משמש למאכל של טלאים, אז השיעור המדובר שאם אדם הוציא בשבת, זה שיעור כזה שממלא את פי הטלה. שיעור עשבים, שזה מאכל של גדיים, שהם יותר קטנים מן כלי, אז השיעור הוא שוב פעם כמלוא פי הגדי, כמה שהגדי יכול להכניס כזאת כמות בפה של עשבים, זוהי הכמות המדוברת. ובכן ממשיכה המשנה ואומרת, שיעור עלי שום ועלי בצלים, שהכלל הוא שכשהם לחים זה מאכל של בני אדם, וממילא השיעור הוא שיעור של גרוגרת, שזה בדרך כלל השיעור של מאכלי אדם, שאם אדם מוציא שיעור של גרוגרת, שזה טענה יבישה, שיעור שכזה, הוא השיעור שאם אדם מוציא אותו בשבת, הוא חייב במלאכת תוצאה, ואם זה יבש, שזה עומד למאכל של גדיים, אז השיעור הוא כמלוא פי אגדי. ממשיכה המשנה ואומרת, שאם אדם מוציא קצת תבן, קצת עיצה, קצת אמיר, פחות מהשיעור, האם נאמר שיש איזשהו צירוף של כל המאכלים האלה, שהוא יעבור על איסור מלאכת תוצאה, מגלה לנו המשנה, שהיות שכל מאכל ומאכל הוא שיעור שונה, כמו שאמרנו, תבן זה שיעור כזה, עיצה שיעור כזה, אמיר שיעור כזה, אין ביניהם חיבור, וממילא אם הוא הוציא חלק מהכמות, אז הם לא מצטרפים, כי הם לא שווים בשיעור שלהם. ועכשיו המשנה מגלה לנו, שאם אדם הוציא אוכלים, חתיכת לחם, חתיכת מצה, חתיכת תפוח, שאלו מאכלים של מאכלי אדם, אז למאכלי אדם יש שיעור קבוע. השיעור הוא גודל של תאנה יבישה, זהו הכמות, שאם אדם הוציא כמות שכזו מרשות היחיד לרשות הרבים, או הכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, זהו השיעור שהוא יהיה חייב במלאכת ההוצאה. וגם אם הוא הוציא פחות מהכמות הזו, אלא הוא לקח קצת לחם, קצת עגבניה, קצת ביצה, בפחות משיעור, היות שכל המאכלים האלה יש להם שיעור אחיד, אז בשונה ממאכלי הבהמה שאמרנו שהם לא מצטרפים, כי המאכלים אין להם שיעור אחיד, במאכלי אדם יש להם שיעור אחיד, וממילא קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, מצטרף לשיעור שאם הוא הוציא, הוא יעבור על מלאכת הוצאה.
יישר כוח גדול, הרב אשר קובלסקי, הדברים כל כך בהירים, כל כך ברורים, שאני חושש שיגרום קצת לאיזה תקרית דיפלומטית אחרי החזרה לשגרה, אני חושב שירצו אותך בכל מיני מקומות, ועוד כמה אנשים שמחצינים פה כישרון רב, יישר כוח גדול, והמשמעות למשנה היום היא כפולה ומכופלת ביום הזה. אז קודם כל תודה רבה, הרב אשר קובלסקי, ובוא נזכיר שוב למאזינים, שמי שרוצה ללמוד את זה כסדר, את משנת הדף,
זה כוכבית 3764, הוא יכול להשיג את החוברת המתוקה משנת הדף.
שאחראים על הפרויקט הזה, כמובן מאורות הדף היומי, ובקצרה, הרעיון שעומד ממש ממש במשפט, הרעיון שעומד מאחורי המיזם הזה, הוא לחבר, כפי שאני מבין את זה, בין האבות לבנים.
נכון.
יפה. לחבר בין אבות שלומדים דף היומי לילדים שילמדו איתם ביחד את המשנה שהוצמדה לאותו דף, לפעמים זה משנה, לפעמים זה חצי משנה, אבל החוברת... כן.
כשיעצו את הסיום על מסכת שבת, על הדף היומי, האבות, הילדים גם השתתפו בסיום.
זה היופי.
משניות.
זה הדובדבן שבקצפת. תנסו לחשוב, הורים יקרים. כשאתם תעשו סיום, במקום שהילד ישתתף כאחד האורחים, חוץ מזה שזה האבא שלו המסיים, הוא ישתתף שם עם קשר כל כך חזק, אולי כאחד המסיימים אפילו, כי אבא סיים את הדף, והוא במקביל, יום-יום, קבע איתו 3-4-5 דקות של איכות, למד איתו את המשנה שהצמודה לאותה מסכת, לאותו דף של אותו יום, וכשהוא יסיים את מסכת שבת, למשל, בדפים, בדפי הגמרא, הילד יסיים את מסכת שבת במשניות. תודה רבה, הרב אשר קובלסקי, יישר כוח, ואנחנו נתראה בעזרת השם, גם מחר וגם בימים הבאים. בשורות טובות. אז מאזינים יקרים, אנחנו היינו עכשיו בשיעור משנה, שזה לוקח אותנו ברוח של היום הזה, לעניין הזה שלעשות חסד עם הנפטרים, וללמוד לעילוי נשמתם, וכל פעולה שאנחנו עושים לעילוי נשמתם, זה בגדר חסד. והחסד הזה הוא בגדר חסד של אמת. למה זה חסד של אמת? אין מי שיחזיר לך על החסד, אין מי שיוקיר לך ויקיר לך טובה, בכל אופן, לא בעולם הזה. הרב אפרים וייס, חסד של אמת. סיפרת לי קודם סיפור מאוד יפה בעניין הזה. אני חושב שכדאי שתספר אותו לכל המאזינים.
תודה. ובכן נתי, הסיפור הוא על רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. שמעת עליו? נתי, שמעת עליו?
כן.
הרב אוירבך היה ראש ישיבת כל תורה. ואז מסופר עליו, סיפר את הסיפור הרב יוסף בוקסבוים. והרב בוקסבוים אומר, אני יום אחד הולך באזור שכונת רחביה, שהיא שכונה מעורבת, ואני רואה את אביר פוסקי העם היהודי, הרב שלמה זלמן אוירבך, צמוד לעץ עתיק יומין, ומחבק את העץ בזרועותיו. אז חששתי, אומר הרב בוקסבוים, שאולי הרב אוירבך אולי התעלף, וזינקתי לעברו. ואז אני רואה שמבין אצבעותיו של הרב אוירבך נושרות מספריים ונייר דבק. רב שלמה זלמן, אוירבך מחייך. ואז אני רואה בחיוך שלו שהוא אומר, לא, לא, יש לי קצת סחרחורת, זה יעבור לי. אתה יכול אולי להחזיק לי את המספריים? שואל הרב אוירבך. הרב בוקסבוים היה בתדהמה. מה קרה פה? הרב אוירבך קצת סחרחורת, יש לו מספריים, נייר דבק. ואז מספר רב שלמה זלמן אוירבך כך. נפטר יהודי יקר משכונת שערי חסד, ששם אני מתגורר. יהודי שהוא גם קצת מודרני. אבל חשבתי שאולי יש לו חברים בשכונת רחביה. ואז כיוון שהרמקול של שערי חסד לא מגיע לשכונת רחביה, לקחתי דפי מחברת, כתבתי בלורד את הזמן של הלוויה וניחום האבלים, ועכשיו אני בא לתלות את המודעה הזאת בחלק הזה של שכונת רחביה. נו, אומר רב שלמה זלמן אוירבך, אני כבר לא יונגרמן, אני לא צעיר. סחרחורת תקפה אותי, תעזור לי עם המספריים?
דמותו של רב שלמה זלמן אוירבך מלמדת אותנו מה זה חסד של אמת, ואני חושב מלמדת אותנו גם פרק בענווה, ענווה אמיתית של גדול בישראל. מאזינים יקרים, אנחנו בתחילת השעה הראשונה במסר היומי שלנו העלינו פה את הרב יעקב מרמורשטיין מארצות הברית, נשיא ארגון בני אמונים, שאוסיף לחזק אותנו בעניין הזה של אמירת ברכות השחר בחברותה. ואני אומר אוסיף, א', הוא כבר עלה רק לפני מספר ימים. ב', אנחנו לאורך כל התוכניות מחזקים את העניין הזה, במיוחד שאנחנו נמצאים בתקופה שמידת הדין מתוחה עלינו וחובה עלינו לעשות כל מה שאפשר להתחזק ברוחניות, ויש לנו מולנו יהלום כל כך גדול וכל כך קל להשיג אותו, מילה אחת, אמן. השגנו לכם, מאזינים יקרים, באמצעות הארגון בני אמונים, הקלטה נדירה ביותר של הרבנית קניבסקי עליה שלום. אשתו של מורנו ורבנו שר התורה רב חיים קניבסקי, שיאריך ימים ושנים בבריאות וימשיך להנהיג אותנו. יש הקלטה מאוד מאוד מיוחדת עם שני סיפורים. היא ככה מבליעה אותם, אומרת את זה ככה כדרך אגב, אבל כל סיפור עוצמתי בפני עצמו, ומה לנו מקור יותר נאמן מהרבנית קניבסקי שיחזק אותנו. את ההקלטה הזאת הקליטה במיוחד לארגון בני אמונים, ואני חושב שזה יחזק אותנו מאוד 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 בחשיבות הזאת של העניית אמן על ברכות השחר בפרט ובכלל על כל ברכה. בואו נשמע את ההקלטה של הרבנית קניבסקי.
יום אחד בא אליי אברך יקר וסיפר לי שהוא חלם שנפטר אברך יקר מאוד מאוד רב אורביס. היה לומד בכל החזוני שלי של בעלי ונפטר מאוד צעיר. והוא נראה אליו בחלום ואמר לו, תדע לך שבשמיים מאוד 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 מקפידים שאנשים מזלזלים בעניית אמן. שמעתי את הסיפור, מאוד 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 נבהלתי והתרגשתי. אמרתי, אנחנו יכולים, חייבים לעשות משהו בשביל זה. והיות, ובאים להתפלל בכנסת שלנו בלדרמן, 40 עד 50 נשים, החלטנו שכל אחת תבוא בבית הכנסת, לפני ברכות השחר, וכל אחת אומרת 15 ברכות, ואז מסתבר שכל אחת זוכה להגיד אמן כמה מאות ברכות כל יום. ומפעם לפעם זה מתרבב לעין הרע, וזה כבר יהיה עכשיו למספר מאוד גדול, ברוך השם. אני מקווה שזה זכות לעם ישראל, זכות גדולה. וגם יום אחד, אז היה הנכס שלי, שהוא גם נכס של הרב שטיימן, הוא בא אליי ודיברנו על זה, סיפרת לו מה שבלדרמן את כל הסיפור, והוא סיפר את זה לרב שטיימן, והרב שטיימן מאוד מאוד התרגש. הוא אמר שהוא מאוד מבקש, כל יום יש אצלו מניין של שחרית, אז הוא ביקש מכל האברכים שבאים להתפלל אצלו, שהקדימו לבוא בערך 10 דקות, רבע שעה, וגם הוא רוצה שיהיה עניית אמן גם לזכות בברכות הרב שטיימן. וגם בעלי שליטה כל בוקר לפני שאני הולכת לתפילה.
רגע, אנחנו נבקש עכשיו מהטכנאי המסור שלנו, מוטי, תעצור לרגע אחד את ההקלטה הזאת, אנחנו נמשיך מאותה נקודה. הרבנית קניבסקי פה סיפרה שהרב שטיימן שמע את הסיפור המדהים על החלום של האברך, והחליט שגם הוא בבית שלו מתחיל לקיים את העניין הזה של אמירת ברכות השחר בחברותה. גם לעניין הזה השגנו הקלטה נדירה, תוכלו לשמוע את הרב שטיימן בקולו, מברך ברכות השחר, הוא היה מחכה כל בוקר לאנשים שיבואו לענות אמן אחרי הברכות שלו, אבל תשמעו על הדרך, לא רק את האמן שאנשים אומרים, תשמעו איך מברכים ברכות השחר. תשמיע לנו את זה.
שיינו מברך אורגון, אשר נשן, אשך לי, אינו, להלכים בין יוי מבין בו.
אמן.
ברוך. התורה גוי נוי, אלוהינו מלך עולם, שלא יושני גוי.
אמן.
נוי, אלוהינו מלך עולם, שלא יושני עובד.
אמן.
התורה גוי נוי, אלוהינו מלך עולם, שלא יושני אישות.
אמן.
אלוהינו מלך עולם, שקי אחירים.
אז קורא לי ואומרת...
אנחנו ממשיכים לשמוע את הרבנית קניבסקי.
שעוד 15 אמנים. ועכשיו גם הופיעו פעם נשים מאמריקה, מלורנס, יש מקום מיוחד שם, והם תמיד אני שומעת שיש להם בית כנסת גדול, וכל יום באים מאות מאות נשים ומתפללות, וגם כן, הם ראו את זה אצלנו, הם מאוד התרגשו, הם החליטו לעשות גם באמריקה הקבוצה, ומיום ליום מספרים לי שהקבוצה גדלה, ואני אתאמן, ברוך השם. ועכשיו יש, שמעתי, יש הרבה סיפורים, הסיפור אחד מאוד מאוד מרגש, שבחורה, ילדה אחת התייתמה, ורצה לעשות משהו לעילוי נשמת אמא שלה. אז היא לקחה על עצמה להגיד לא לאכול ולא לשתות, עד שלא יהיה מי שיענה לאמן. בעלי, סיפרת לי בעלי, אמר שזה מדי דבר גדול, אבל היא לקחה את זה על עצמה, הבחורה הזאת. בלילה אחת הייתה מאוד 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 צמאה, והיא חיכתה אולי מי שבוע ואף אחד הגיע, אז היא לקחה לישון צמאה. באמצע הלילה היא חולמת שאמא שלה באה אליה בחלום, ואומרת לה, תדעי לך, שעשית רעש גדול מאוד בשמיים, בזכות זאת תעמוד לך, ויש לה חברה שאין לה את המחלה, והיא מאוד מתה חולה, ממש הרופאים כבר התיישבו ממנה. והזכות שלך, שאת כל כך התגברת על עצמך, אז זכות החברה תהיה בריאה, והחברה היא בריאה בזכותה. זכות הנהיה תאמן, בזכות שהיא שמרה על המצווה שלקחה על עצמה.
הדברים מדהימים, מדברים בעד עצמם. אין צורך להוסיף על דבריה של הרבנית ועל הסיפורים שהיא סיפרה. אתה יודע, הרב וייס, מה שהפתיע אותי זה ההתייחסות של גדולי עולם, הרב שטיימן, ושיבדל לחיים רב חיים קניבסקי, שהזמן שלהם מדוד וחשוב כל רגע וכל שנייה. עוד משפט שהפתיע אותי זה ההתייחסות של רב חיים לאותה נערה שקיבלה על עצמה, כמו ששמענו מהרבנית, לענות אמן אחרי כל ברכה. אם היו שואלים אותי, ובמחילה אולי גם אותך, אז היית אומר, בסדר, טוב, קבלה נחמדה. אמר רב חיים, זה קבלה גדולה מדי. הסתכלות של אדם גדול. טוב, אנחנו ניגשים כעת לפינה שלנו, פינת יש לי מושג, שהפעם תעסוק איך לא בעניין הזה של עילוי נשמה.
ועכשיו, יש לי מושג.
שלום וברכה, מאזינים. היום, יום הזיכרון, נדבר על המושג עילוי נשמה. עילוי נשמה ביהדות היא האמונה שנשמות המתים יכולות לעלות ממקומם הנוכחי במרומים למקום גבוה ונאצל יותר. אנו מאמינים כי לפעולות שונות שמבצעים החיים יכולת להיטיב עם נשמות הנפטר. בכל מצב בו נמצאת הנשמה, יש ליהודים אחרים דרכים להשפיע על העלאתה ממקומה הנוכחי למקום גבוה יותר על ידי קיום מצוות שונות כגון אמירת קדיש והזכרה על קברו של הנפטר. אף לימוד תורה ומעשי צדקה וחסד, המוקדשים על ידי צאצאיהם או מוקירי זכרם של הנפטרים ולזכותם, גורמים לעליית נשמתם. בהתאם לכך, נפוץ מאוד הכיתוב וההקדשה לעילו נשמת, המוצמד למעשי צדקה וחסד, שהוקדשו על ידי עושיהם. ככלל, כוללת ההקדשה לעילוי הנשמה את שמות הנפטר, שם אביו ותאריך פטירתו. הכיתוב לעילו נשמת נפוץ על גבי ספרים תורניים שהוקדשו לבית מדרש על ידי קרובי ועדי הנפטרים, בעבור שהלימוד בהם יהיה לטובת נשמתם. הכיתוב מופיע אף על גבי בניינים של מוסדות תורה שהוקדשו למטרה זו. ניתן אף למצוא את הכיתוב על גבי אמבולנסים שנתרמו לעילו נשמת קרוביו של התורם. הדלקת נר נשמה ידועה כסגולה לעילו נשמת הנפטר, ונהוג לעשות כן בבית האבל בימי האבל וביום השנה של הנפטר. בחסידויות שונות נהוג להגיש ביורצייט עוגות ושתייה לאחר התפילה בבית הכנסת, על מנת שהמתפללים יברכו ברכת מזונות ושהכול, ולאחל שלנשמה תהיה עלייה. מנהג זה מכונה שתיית לחיים. ובכם ודאי מכירים מגוון רחב של גמחים שנועדו לעזור לציבור באמצעות השאלת ציוד ומוצרים שונים, כאשר חלק ניכר מהם הוקם לילוי נשמת יקיריהם של בעלי הגמח. לימוד משניות מועיל גם הוא במיוחד לילוי הנשמה, ואף ניתן רמז לכך שמשנה היא סיכול אותיות נשמה.
תודה רבה, תודה לישי פופובסקי. אכן, כל יום מחכים אותנו עם מושג חדש. וכעת, אני רוצה לפנות לידידינו, שכבר הפך לחלק בלתי נפרד מהתוכנית הזאת, הסופר והמחנך, הרב חיים ולדר, שלום וברכה.
שלום וברכה לך ולכל הילדים.
אז אני רואה שאתה היום לא רוצה לריב איתנו, אז לא התמרדת על התואר הרב.
עדיין, כן.
כן, אנחנו צריכים להיות עדינים יותר ביום הזה. עכשיו, אגב, תואר המחנך, אני חייב להגיד לך, לא יודע איך ההתייחסות שלך לזה, אבל אני יכול לספר לך מהצד השני, שאתה לא יודע עד כמה הוא הופך להיות בתוקף מיום ליום. אני עוד לא הגש לעניין שלשמוע לי אתה כאן, אתה לא מזמן יצא ילדים מספרים על עצמם, מספר 12 אם אני לא טועה, נכון?
נכון.
אתמול קיבלתי טלפון מאבא של תלמיד בתלמוד תורה שלי, זה אני אומר לך בצורה ספונטנית, זה לא היה בכלל בתוכנית, ככה לשתף אותך בטח לא מעל גלי יתר, והוא אומר לי, תשמע, אתה חייב להקריא את הסיפור. אז קודם כל כבר עצרתי אותו, אמרתי לו, אני לא מקריא סיפורים בתוכנית, אבל נתתי לו להמשיך. רציתי לשמוע מאיזה סיפור הוא התרגש. אז אם אני לא טועה, יש שם סיפור, אולי הסיפור הראשון, הגיבור האמיתי או משהו כזה?
מנהיג אמיתי.
איך?
מנהיג אמיתי.
מנהיג אמיתי. הוא אומר, תשמע, אתה לא יודע מה עשה הסיפור. עכשיו, את חטאי אני מזכיר, עדיין לא קראתי אותו. אבל הוא אומר לי, תשמע, זה הפך, זה שינה משהו ספציפי, נקודה מסוימת בבן שלו, וזה רק, אתה יודע, דוגמה קטנה שמישהו יתקשר אליי, אז אני מניח שהסיפורים האלה הולכים לפניך ועושים את עבודת החינוך, ויעידו על כך אלפי הילדים, ואגב, באלעד, שם אני מתגורר, זכו ילדי אלעד לקבל את הספרים שלך, מהעירייה, אתה מן הסתם מודע לזה.
כל הבתים, כל בית קיבל.
זה היה כל כך יפה.
אני קיבלתי, קוראים לי צביק גרין, בקומיקס.
טוב, זה מדבר נעתי, והמזל שלו שלא קיבלת את ילדים מספרים על עצם 12, כי את זה קיבלת באופן אישי מחיים ולדר בתוכנית הקודמת. יופי. אבל אנחנו עכשיו בעניין אחר. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום ביום הזיכרון, ולקחנו את זה כאן בתוכנית לכל הנושא של עילוי נשמה, של מה אנחנו יכולים לעשות, להנציח את הנפטרים. כשאני מדבר איתך, אני רוצה לשמוע ממך, מה הכלים של ילד, ילד צעיר, לא משנה באיזה גיל, להתמודד עם אובדן של קרוב, של בן משפחה, של סבא וסבתא. האם יש לו כלים? האם אנחנו צריכים לפתח לו את הכלים האלה?
אז קודם כל, באמת, העילוי נשמה זה בדיוק הכלי. אני אסביר לך, למשל, אצל הגויים, אצל אנשים שלא מאמינים, אז הם באמת, שמישהו מת, אז הוא מת, זהו, אין יותר, הוא לא יהיה אף פעם, והוא נמחק כאילו. ומי שמאמין יודע שהמת לא באמת מת, הוא להפך, הוא עולה, הוא נמצא במקום יותר טוב, לא עצמו יותר טוב, יש לנו הפרידה, אבל עכשיו, כל הנושא של העילוי נשמה, שבן אדם יכול לפעול למען העילוי נשמה, זה סוג של קשר, קשר שממשיך בינו ובין הנפטר. לכן, אצלנו ביהדות, אף אחד לא באמת מת, כאילו הוא ממשיך לחיות במקום אחר. והנכדים שלי למשל, שהאבא שלהם נפטר, שהוא הבן שלי, הם באמת מרגישים כל הזמן שאפילו הם לפעמים שולחים לו בלונים כאלה, זה בתור מחבר, זה לא באמת מגיע למעלה, אבל הם מרגישים שהוא למעלה והוא נמצא. ועכשיו, מה שעושים לי לא נשמע, זה עושים קדיש, ולומדים משניות, וגם אני למשל עושה ספריות בשביל שיהיה לאנשים לקרוא ושיהיה לעילוי נשמתו, זאת אומרת החסד הזה, כמו שעוד דיברו מקודם על הגמחים. ואני אגיד לך גם יותר מזה, כשאני מטפל במישהו וזה מאוד עוזר לו, הוא אומר לי, תשמע, אתה לא יודע כמה עזרת לי, אני אומר, בוא, שזה יהיה לעילוי נשמתו של קליקי. זאת אומרת שהמעשה החסד הזה ומעשה הטוב שעשיתי, הוא יהיה לעילוי נשמתו, ואז בעצם המון המון דברים מצטרפים אחד לשני, וככה אני מגיש שיש לי איזה סוג של קשר לצביקי. ואגב, אם דיברת על הסיפור המנהיג, אתה תצחק, אבל הסיפור הזה באמת מדבר על ילד שכל ילד היה רוצה להיות ככה. כל ילד, זה התחיל בזה שישבתי עם ילד ואמרתי לו, איזה ילד בכיתה אתה רוצה להיות כמוהו? אז התחיל לספר לי באמת על ילד מופלא שהגיע רק לפני שנתיים, ופתאום הוא ילד שלמשל, אם יש פאול, אז הרבה פעמים מכחישים, אז הוא תמיד אומר את האמת, לא, באמת אני עשיתי משהו, באמת עשיתי חוץ, או נגעתי בכדור ביד, או משהו כזה, וחי קצת מנוע עליו, כי הוא הורס את הקבוצה, אבל בסוף, לא רק שישנים עם זה, אלא גם כשהוא משחק, אז שתי הקבוצות, גם הקבוצה שנגדו, אם היה פאול, לא יודעים מה היה, אמרו לו, תגיד, היה או לא היה? אז מה שהוא אומר, זה מה שעושים. והוא אומר, זה כזה מעמד שהוא הגיע תוך כמה חודשים, בכלל הוא הגיע בכיתה ה' הגיע אלינו, ותוך כמה חודשים הוא נהיה ממש מנהיג. והסיפור ממשיך, יש עוד התפתחות מאוד מעניינת בעלילה הזאת, מפתיעה לגמרי, דבר שלא שמעתם מעולם, שילד עשה אי פעם, וכשאני ישבתי עם הילד הזה, ישבתי איתו במשרד שלי, זה שסיפר לי על ילד, ובאמצע אמרתי לו, בוא למחשב, אתה לא רק צריך עכשיו איתה, ממני אתה מספר לי סיפור. ועצרתי את כל הספר של ילדים שדרים 12 שמד לתת, והכנסתי את הסיפור הזה, ולא רק הכנסתי אותו...
הראשון.
לראשון, ולא רק זה, וכאן זה מתקשר למה שדיברנו, למי הקדשתי את הסיפור הזה?
מה אתה אומר? צביקי.
אתה יודע, אני מכיר גם ילד כזה, הוא היה ילד שלי, הוא נפטר השנה, והוא היה מנהיג כזה, הוא היה הוגן, הוא היה ילד ישר, הוא היה משלם מחיר חברתי בשביל להיות הוגן. כלומר, אם היו פוגעים באיזה ילד, יש כאלה אומרים, מה, אני אתערב? אם אני אתערב, אז הוא החזק ירביץ גם לי. הבן שלי לא אכפת לו שירביץ, הוא לא, אתה לא תפגע במישהו אחר. הוא היה צביקי גרין כזה, אם מישהו מכיר את הדמות של צביקי גרין.
מי לא מכיר, כן.
הוא חי כל החיים שלו בצדק ובהוגנות, הוא היה גבר אמיתי ומנהיג אמיתי, ואדם מידות טובות, ואליו הקדשתי את הסיפור, כן, זה לעילוי נשמתו, שכל הילדים שבאמת לומדים איך להיות מנהיגים, אז יהיה משהו, כל הדברים האלה יעלו למעלה ויעזרו לו בשמיים.
ומה שיפה כאן, הרוולדר, מאחורי המשפטים שלך, אני לומד שמסתתרים הרבה, למעשה בינתיים מה שאמרת לנו, אני לוקח שני נקודות מאוד מאוד חשובות. נקודה אחת, אתה חיברת, אני סיפרתי לך באגביות, שאנחנו עוסקים פה בעילוי נשמה, ואתה אומר לי, הן הדברים. זו בדיוק הדרך של ילד להתמודד עם אובדן, להבין שזהו. זה לא שזה משהו שהיה ונגמר, יש לזה המשכיות רק מסוג אחר, בצורה שלא רואים את זה, וזה דבר מדהים, ואתה אומר שזה...
אם זה אבא של מישהו או אמא של מישהו, אז המעשים של הילד, הם עולים למעלה, האבא עוזר להם, אגב, גם אבא עוזר משמיים, במקרה הקדוש ברוך הוא עוזר משמיים, אז יותר קל להתמודד שאתה יודע שאבא ואמא נמצאים, או אמא חזרו, או אח, לא משנה, הם נמצאים, ורק נמצאים במקום אחר. איך הנכדים שלי אומרים, הוא נמצא בלב שלנו.
טוב, תשמע, ואתה גם מוסיף לזה את הפן האישי ואת הניסיון האישי, והדבר השני ששמעתי ממך, וגם חשוב מאוד לחדד אותו ולהגיד אותו בצורה מאוד ברורה, לעשות לעילוי נשמה לא צריך, דיברנו קודם עם הרב יעקב מרמורשטיין, שהקים ארגון ענק, חובק עולם של עניית אמן, וזה הקים את הארגון הזה, והוא הקדיש בית כנסת, והוא הקדיש ספר תורה. אומר חיים ולדר, ואכן הדברים נכונים, כל פעולה הכי קטנה, המעשה הכי קטן, אתה הולך, אתה עוזר לאמא. אתה, פעם שמעתי מאישה שהאבא שלה נפטר. אישה כבר, אישה, בעלת בית, מה שנקרא. ומישהו אמר לה, כשאת עומדת ומכינה צהריים לילדים, ואת תכיני את זה קצת יותר טוב, גם את המעשה הזה, את יכולה להקדיש לי, לא נשמעת האבא או האמא, מי שנפטר שם. כל מעשה, ולו הכי קטן.
משהו מאוד מעניין מאבא שלי. ואני גם עושה את זה בכל מיני כשצריך. סבא שלי נפטר, זה המקרה, אם לא יודע, את 40 שנה. אז אבא שלי, אפילו אם יש עולים, יש חיוב. מה זה חיוב? זה בעצם הבן מתעלל שנה כלמה לפני העמוד, וזה עוזר לא נשמה, כל מיני דברים שעוזרים לא נשמה. עכשיו, היה בבית נשא שלו זקן. חיוב זה דבר, כולם יודעים, אולי ילדים לא יודעים, חיוב זה דבר, יש לנו מי שיש לו חיוב, לא מודישים אותו. מה שמזקן, הוא בא כל יום, אמר, יש לי חיוב, יש לי חיוב, כמה הרבה חיובים יש לבן אדם? רק לאמא שלו ואבא שלו. זה החיוב היחיד, אולי גם הבן גם לא נראה לי. אבל לא היה לו בן, הבן היה חי. אז כל יום אמר, לא, אני צריך להגיד כדי, עכשיו, כל אחד, בדרך כלל גם רבים על זה. מה זה, אני כבוד של אבא שלי. אני צריך להיות... לעמוד לפני עמוד, אני צריך להגשת. אבא שלי אמר לי, שום דבר כן, אתה יש לך חיוב, אתה תהיה שנה שלמה תקשיב אותו, אבא שלי לא יתפלל לפני עמוד על אבא שלו, ולכאורה זה לא יפה, כי הוא לא פעל לי נשמה. אז שאלתי אותו בתור ילד, אז אבא שלי אומר לי, אני כל כך מכיר את אבא שלי, יושב בשמיים, ובמתח, הוא אומר, אם הילד שלי יעמוד בעמוד, אני לא יעלה הנשמה שלי. אבל אם הוא יבקר לשני, זה יעלה את הנשמה שלי. שהוא לא יגיד עליי, שהוא לא יהיה חזן עליי, הפוך. נכון שלהיות חזן לאבא זה עילוי נשמה, אבל לוותר למישהו שלא מגיע לו על חזן זה עוד יותר עילוי נשמה. זה אבא שלי אומר אותי, ולכן הרבה פעמים אנשים רבים בשביל נשמה, זה אבא שלי, אני צריך לנסלי, שום דבר, תוותר, וזהו, תוותר.
הרב אלדר, כמו תמיד, מחכים ומרתק, ולתשובה יותר טובה מזאת לכלים של ילד להתמודד עם אובדן, לתשובה יותר טובה מזאת לא ציפיתי. תודה רבה לך, ונשתמע בשמחות בעזרת השם. תודה רבה לך. וכעת, מאזינים יקרים, אני הולך לספר לכם סיפור מרתק ומעניין, שתוך כדי הסיפור אנחנו נשלב יהודי יקר, שכבר נקבנו את שמו בפתיח של התוכנית. אני אתחיל בסיפור בחלק שלי, כשיגיע החלק של אותו יהודי, אנחנו נפנה אליו ונגיד לו שלום. זה היה לפני שנתיים, אולי שלוש, הגעתי לבית הכנסת לתפילת ערבית. אני מספר סיפור שקרה לי באופן אישי. הגעתי לבית הכנסת לתפילת ערבית, זה היה שלוש דקות בערך לפני תחילת התפילה. הסתכלתי כובע חור, מה אני יכול ככה בכל אופן לנצל את השלוש דקות שנותרו, על הסטנדר שלידי היה מונח ספר, מעניין ומרתק שקראו לו אמונה שלמה. למעשה הוא כרך אחד מסדרה שלמה על כל פרשיות השבוע, עם סיפורים שכשמו של הספר, מלאים ורבועים באמונה. אני פותח שם בצורה אקראית, ומזדמן לי שם סיפור. קראתי את הסיפור, והסיפור הזה הביא להמשך מפתיע. אבל אני רוצה לספר לכם קודם כל מה הסיפור שקראתי. אז במקום שאני אספר לכם, נשמע את זה מהמקור. שלום וברכה לרב צבי נקר, מחבר סדרת הספרים, אמונה שלמה, ועוד כמה, אולי תזכיר לי עוד איזה סדרה, אבל קודם כל שלום לך.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה. אז קודם כל בוא ניתן את הזה. אתה חיברת סדרת ספרים שנקראת אמונה שלמה, נכון?
כן, אמונה שלמה.
ואחר כך יצא 102 סיפורים שתזכיר לי את ההמשך.
ששינו לאנשים את החיים.
ששינו לאנשים את החיים. ויש עוד משהו ביחד עם הרב זילברשטיין, אם אני לא טועה?
כן, שסדרה חדשה שנקראת בך בטחנו.
בך בטחנו, כן.
מה שמאפיין את הספרים, שזה סיפורים אקטואליים בני זמננו.
אקטואליים בני זמננו, ומה שגם, אני גם ראיתי, מאומתים בפרטים אחד על אחד. לא נכנס שם סתם סיפורים איש מפי איש, בדרך כלל זה סיפורים שאתה בעצמך אימתת אותם.
כן, כן.
כשאני מדבר על הספרים.
משתדל לדייק בפרטים ולעשות בדיקה ככה יותר רצינית. יש הרבה סיפורים שמגיעים מכלי ראשון. אם יהיה זמן אולי נספר איזה משהו.
גם אני מקווה שיהיה לנו זמן. אז הנה לנו האיש שעומד מאחורי זה, הרב צבי נקר, עומד מאחורי סדרות הספרים האלה, הכל כך כל כך מוצלחות. אני סיפרתי למאזינים שקראתי סיפור אתמול בלילה. אמרתי לך איזה סיפור קראתי, וביקשתי ממך שהיום תספר לנו את הסיפור, אני אמשיך אחר כך ויספר לכולם מה קרה בעקבות הסיפור הזה. בבקשה,
הרב נקר. כן, הסיפור נמצא בספרי אמונה שלמה, חומש שמות. יש שם סיפור שנקרא חסד של אמת. סיפור מדהים ומרטיט שהתרחש בעיר פרשבורג. שם מסופר על סוחר עשיר שמדי ערב היה ניגש לבעל הכתב סופר ומוסר לידו את הפדיון היומי מרווחה והיה נותן מעשר מהרווחים שלו. כשהוא נפטר אותו סוחר, המשיכה על מנתו במנהג והייתה מביאה בכל יום את המעשר מהפדיון של אותו יום. והיא ביקשה שתמורת הפדיון יאמרו בישיבה קדיש לעילוי נשמת בעלה הסוחר, ואף ילמדו משניות שמסוגלות לפעול רבות למען הנפטר. כידוע, המשנה זה אותיות נשמה, וזה מאוד מועיל לנפטר בשמיים. האישה לא הסתפקה בכך, היא הסיפה וביקשה שיאמרו קדיש גם לזכות נשמות גלמודות. יש נשמות שאין מי שיגיד עליהן קדיש לעילוי נשמתם. אז זה הייתה אותה הנהגה של אותה אלמנה, והאלמנה התמידה במנהגה. ואחרי תקופה מסוימת נשבר מטה לחמה, והיא לא הייתה מסוגלת יותר לתת מעשר לישיבה. על כל פנים, האברכים המשיכו לומר קדיש כרגיל, הרי היא לא הפסיקה את התרומה מרצון, זה פשוט היא הייתה נוסה, והיא לא יכלה יותר לתרום. לא הכל ידעו את המצב הכלכלי הקשה של האלמנה, ויום אחד, שהגיע אליה שטחן, שלא ידע את המצב הכלכלי הקשה שהיא הייתה נתונה בו, שאל אותה מה סכום הנדוניה שמוכנה לתת עבור כל אחת מחמש בנותיה, היו לה חמש בנות בוגרות שהייתה צריכה לחתן, שאל אותה כמה נדוניה את יכולה לתת, הוא חשב שהיא עשירה, האלמנה נבוכה, אבל היא לא שלחה את פני השטחן רקם, היא ביקשה ממנו שישוב אליה בעוד מספר ימים, ואז היא תוכל בעזרת השם להשיב לו תשובה. האלמנה הראתה רק פתח תקווה אחד, היא פנתה לראש הישיבה ששם היא הייתה נותנת את הפדיון היומי, את המעשר, ושיתפה אותו בדאגות שלה. עוד היא מדברת בקול חנוק ובעיניים דומות, נשמעה נקישה בדלת, ולחדר נכנס אדם גבה קומה והציל מראה. ולהפתעתם הוא פנה דווקא אל האלמנה והוא אמר לה, אני יודע את מצוקתך הגדולה, ויש לי איזה הצעה כלשהי עבורך. ראש הישיבה שהיה שם זקף עיניים, וגם התלמידים, מי התלמידים היו? רבי יוסף חיים זוננפלד, הוא היה אחד מהתלמידים שם בישיבה, והוא גם היה בחדר באותה שעה. ואז האיש המשיך ואמר, אני יודע שיש לך חמש בנות, נכון? והאלמנה אמרה לו, כן. הוא אומר לה, לפי החישוב והערכה שעשיתי, נראה לי שאת זקוקה לסכום של 10,000 כתרים, זה היה המטבע באותה תקופה. את צריכה נדוניה 10,000 כתרים כדי לתת נדוניה לכולן, אבל את זקוקה גם בנוסף לסכום של 10,000 כתרים עבור מחייתך, ולכן אני כותב לך פה המחאה בסכום של 20,000 כתרים. והוא כתב את המחאה וביקש מהנוכחים, הוא אמר להם, אני מבקש ממכם, תוסיפו גם אתם את החתימה שלכם על זו שלי, וזאת תהיה העדות שלכם, שאני אמנם חתמתי על המחאה. בנוסף, הוא ביקש שיביאו אליו את הפנקס, ובו הוא יחתום את שמו לאישור נוסף, שהם יהיו עדים שכך היה. הוא פנה אל האישה ואמר, אני מבקש ממך לגשת מחר אל הבנק הממשלתי ולפדות את המחאה. והאיש יצא. למחרת, עשתה אלמנה העמומה כדברה ונקשה לבנק, הציגה את המחאה לפקיד, והפקיד ידע שסכום כזה גדול דורש אישור של המנהל, ביקש מהאישה להמתין, וכשראה המנהל את החתימה, נפל והתעלף. ואז בבנק קמה מאומה, והאלמנה נדרשה להמתין באיזה חדר צדדי, לא לצאת משם, עד שיבררו את התעלומה. לאט לאט, המנהל בנק התאושש, והוא ישב כשהראש שלו בין הידיים, ואז הוא שאל את הפקידים, מי הביא את המחאה הזו? ואז אמרו לו שהביאה את זה איזה אישה אחת. ביקש לקרוא לה מיד, כשנכנסה אלמנה, הוא שאל אותה המנהל, איך הגיעה המחאה הזאת לידך? תגידי את האמת ואל תפחדי. היא אמרה לו, אין לי מה לחשוש, אני לא חוששת. אמרה אלמנה וסיפרה את סיפור המעשה. סיפרה בדיוק מה היה שם בחדר. הנוכחים לא האמינו לאישה והעלו חיוך לגלגני. אבל המנהל, הוא נראה רציני, והוא שאל את האישה, האם תוכלי לזהות את האיש שמסר לך את המחאה הזאת על ידי תמונה? האישה אמרה, אני חושבת שכן, אני אוכל לזכור את אותו אדם. ואז המנהל שלח שליח לבית שלו, והורה לאשתו שתביא כמה תמונות. הוא פרס על השולחן את התמונות, ביקש מהאישה לזהות את האדם שנתן לה את המחאה מתוך התמונות.
הרב צבינקר, אנחנו שומעים בקשב רב, אבל ברדיו כמו ברדיו יש אילוצים טכניים שמאלצים גם אותי. אני אגיע ברשותך לנקודה. הנקודה הייתה שהאבא של אותו בנקאי, תתקן אותי אם אני טועה, התגלה אליו בחלום ואמר לו, האישה הזאת משלמת כדי שיאמרו קדיש עבורי, נכון? אז אני חייב להגיע לפואנטה, לנקודה, כי המאזינים ממש במתח. אני כבר אומר לך שבעזרת השם בתוכניות הבאות אנחנו שוב נעלה כדי להשלים עוד סיפורים שרציתי. מה שקרה בעקבות הסיפור הזה שקראתי, עכשיו נשלים את זה, חשבתי לעצמי, האם יש בן אדם שאני גם יכול לגמול איתו חסד, חסד של אמת, ואז נזכרתי שיש יהודי גלמוד שהיה לי איזה קשר אליו, ואפילו עזרתי לו, ואני אומר, רגע, מתי צריך להיות היורצייט שלו? אני אומר, רגע, זה היה בחודש טבת? אני אומר, שנייה, זה החודש הזה. אני ניגש ללוח שנה ומגלה לו פחות ולא יותר, שבאותו ערב, חפבב טבת, זה היורצייט שלו, וזה בעקבות הסיפור שלך. תודה רבה, הרב צבי נקר. תודה לכל העוסקים במלאכה, תודה לאסתר שקוביץ, תודה ליעל ליברצייטלין, תודה למוטי קופפר, תודה לישי פופובסקי. אנחנו מחר פה בקונספט מיוחד מ9 עד 12. תודה רבה.
מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, היוצא לאור על ידי בית המדרש למגידי שיעורים סוכותשוב. מגיש חנוך וינדרבוים.
שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת שבת בדף ממזיין עמוד ב', במה תומנין ובמה אין תומנין. בשנים האחרונות נפוץ בארצנו סיר חשמלי לבישול איטי המכונה סלו קוקר. המכשיר נראה כסיר המונח בתוך סיר, כאשר הסיר הפנימי מכיל את האוכל ומכסה על ראשו, והסיר החיצוני שאינו מכוסה מכיל את גופי החימום החשמליים. הפוסקים התבקשו לדון בדבר השימוש במכשיר זה בשבת קודש. נידונם מתפרס לגבי מספר איסורים, שהייה, חזרה והתמנה, ואנו נתמקד באיסור התמנה, היינו התמנת אוכל מבושל לשמירת חומו. כמבואר בפרקנו ועוד קודם לכן, אסור בערב שבת להתמין מאכל בדבר המוסיף אבל, היינו בהתמנה מוסיפה ומחממת את המאכל לחום גבוה יותר מחומו בעת ההתמנה. ואילו בשבת אסור להתמין גם בדבר שאינו מוסיף אבל. קיימת מחלוקת ראשונים יסודית לגבי התמנה חלקית. ההתמנה המדוברת לכאורה בפרקנו היא כיסוי הסיר מכל צדדיו. האם מותר בערב שבת להתמין את הסיר באופן חלקי בדבר המוסיף אבל, כאשר חלק מדפנותיו נותרו גלויות? האם מותר בשבת קודש להתמין את הסיר באופן חלקי בדבר שאינו מוסיף אבל? הרשב"א וראשונים נוספים פוסקים כי אסור, ואילו רבנו תם וראשונים נוספים חולקים וסוברים כי אין איסור בדבר. מחלוקת זו לא הוכרעה להלכה. כאשר השולחן ערוך פסק כדעת הרשב"א שהתמנה חלקית אסורה, ואילו הרמ"א חולק ומתיר את הדבר כדעת רבנו תם. בני עדות המזרח יפו אינם רשאים להשתמש בסיר זה, שהרי לפנינו התמנה חלקית בדבר המוסיף אבל. הסיר הפנימי מוטמן בתחתיתו ומצדדיו, למעט בראשו בתוך הסיר החיצוני המוסיף לחממו. ברמדיין יש לברר אם לדעת הרמה השימוש בכלי זה מותר. הנידון שיש לברר הוא האם התמנה במקצת מהי? האם כל עוד הסיר אינו מוטמן מכל עבריו? הרי נחשב כמוטמן במקצת. או שמה רק אם הוא מוטמן במקצת בלבד, הרי הוא נכלל ביתר. אך אם רובו מוטמן, הוא אסור לכל הדעות. ובכן, הפרי מגדים מסתפק בכך, ובלשונות הפוסקים המתירים התמנה במקצת, קיימות משמעויות לשני הצדדים. היו שרצו לחדש כי יש להבדיל בין התמנה בדבר המוסיף אבל מחמת עצמו, לבין התמנה בדבר המוסיף אבל על ידי גורם חיצוני, אך החפץ התומן אינו מוסיף את האבל, כגון התמנת גדירה שעל התנור בקרים ובקסטות, שבאופן זה לא נאסרה התמנה כל עוד ההתמנה אינה מושלמת. לאור חידוש זה, אין יותר ברור להשתמש בכלי זה, מפני שרוב הסיר הפנימי מוטמן בסיר החיצוני המוסיף אבל בעצמו. הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל הציע להניח אבנים בתחתית הסיר החיצוני, ועליהן להניח את הסיר הפנימי. אבנים אלו יבדילו את תחתית הסיר הפנימי מן הסיר החיצוני, ויגרמו לכך שהחלק העליון של דפנות הסיר הפנימי חשוף לאוויר, או אז תחתית הסיר אשר אינה נוגעת בסיר החיצוני אינה תמונה, בפני שהתמנה נחשבת התמנה אך ורק כאשר נוצר מגע בלתי אמצעי בין הכלי המוטמן לכלי התומן. כמו כן, ראשו של הסיר והחלק העליון של דפנותיו גלוי, והרי לנו התמנה במקצת. חשוב להבהיר כי מלבד חששות התמנה, ישנם שאלות נוספות של שהייה וחזרה בעניין זה. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם ארצה השם נדון במדוע אנו מניחים תפילין רק בשעת התפילה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, היוצא לאור על ידי בית המדרש למגידי שיעורים סוחוטשוב. מגיש חנוך וינדרבוים.
מאזיני כל חיים מוזמנים ליום שכולו תורה, בהשתתפות מגידי המישרים והרבנים הגאונים. הרב מרדכי גרוס, הרב דוד לאו, הרב דוד יוסף, הרב מרדכי נויגרשל, הרב אלימלך בידרמן, הרב שלמה לוינשטיין, הרב מיכאל לסרי, הרב ברוך רוזנבלום, הרב מנחם שטיין, הרב יצחק פנגר, הרב חיים הורוביץ ועוד. יום שכולו תורה יתקיים ביום רביעי, ה' באייר, החל בשעה 12 בצהריים ועד 9 בערב. בשידור חי כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי.
כל חי זה כל התורה.
כל חי. כל חי. תמיד איתי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.
חדשות כל חי. השעה אחת.
שלום רב באולפן בני הראל. יהודים רבים בארץ ובעולם אומרים היום בבתיהם באמצעות הטלפון.